ברוכים הבאים לפודקאסט של ACC בדרכים. אני שרון יאורי, יועצת משפטית ראשית של קבוצת פריורטי, ובפרק הזה נצלול לעולם המרתק של מיזוגים ורכישות, תחום שמשלב בתוכו אסטרטגיה עסקית, מומחיות משפטית, ניהול סיכונים וראייה חדה של הנוף העסקי. היום מתארח אצלנו עורך דין יגאל קולוב, שותף במחלקה המסחרית במחלקת מיזוגים ורכישות במשרד וקסטר ברגמן. יגאל מומחה בתחום המיזוגים והרכישות, יחלוק איתנו תובנות מניסיונו העשיר בליווי עסקאות מורכבות במשק הישראלי והבינלאומי. נדבר על האתגרים שיועצים משפטיים מתמודדים איתם בעסקאות אלה, על דגלים אדומים שחשוב לזהות, ועל הדרך שבה המשפט והעסקים משתלבים בתהליכי מיזוג ורכישה מוצלחים. שלום יגאל, מה שלומך?
שלום, תודה רבה על ההזמנה.
איזה כיף שאתה איתנו. יגאל, ספר לנו קצת על הרקע שלך בתחום המיזוגים והרכישות, איך הגעת לתחום הזה, ואיזה סוגי עסקאות ליווית לאורך השנים.
אוקיי, כעיקרון אני לא התחלתי בתחום המיזוגים והרכישות, אלא התחלתי במשפט מגוון, על נדבחיו, ליטיגציה, נדלן, מסחרי, וגם מיזוגים ורכישות. עם הזמן הבנתי מה עושה לי טוב ומה לא עושה לי טוב, והבנתי שמיזוגים ורכישות זה התחום שהכי מושך אותי, כי זה תחום שיוצר יוצר פלואו, יוצר מגדיל עסקים, יוצר מקומות עבודה. מאוד נהניתי מהעשייה הזאת, והאנרגיות היו חיוביות. ואז התחלתי להתמקד בזה. זה היה בתום השנה השישית בערך לעולם המשפטי שלי. מאז ועד עתה טיפלתי בעסקאות בהיקף שאני מעריך כמה מיליארדי שקלים טובים, במגוון תחומים של תעשייה, קמעונאות, IT, טכנולוגיה, אופנה, מזון, מלונאות.
איזה עסקה הייתה הכי מעניינת במרוצת השנים האלה שאתה מתעסק בתחום?
היו הרבה עסקאות. דווקא, לאו דווקא עסקאות הגדולות ביותר היו המעניינות. יש עסקאות שאני יותר נהנה מהן. אני מדבר קבוצה מאוד גדולה שבתחום התוכנה, שהתחלתי איתה מימים שהייתה כמעט שלט בורסאי, והביאתי אותה בדעתי בכ-30-40 עסקאות מיזוגים ורכישות. היא הפכה להיות אחד משחקני ה-IT המובילים במשק. קוראים להם טופ גרופ. אני מאוד נהנה לעבוד איתם, ודווקא עסקאות שם הן בדרך כלל יותר קטנות, הן עסקאות בכמה מיליונים עד כמה עשרות מיליונים כל פעם, הם בולעים ואוכלים ממש בקצב שמסוגלים להכיר אותו, וזה תענוג להיות איתם, כי את רואה צוות מאוד מנוסה, גם בפיננסים, גם בחשיבה אסטרטגית, גם באיך לבנות קבוצה, אנשים מדהימים.
אתה מדבר על באמת צוות בפיננסים, מה עם הצוות המשפטי?
הצוות המשפטי הוא עד היום היה חיצוני. יש שם היום יועצת משפטית מהשנה האחרונה הפנימית, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד אותם במיזוגים וברכישות וגם בשוטף. ואנחנו נותנים להם את כל התמיכה שהם צריכים.
30-40 עסקאות זה סקייל מאוד מאוד גבוה. כמה זמן לוקח בדרך כלל להוציא עסקה מרגע הטרם שיט עד הרגע של הקלוזינג?
בחברה הזו זה מאוד מהיר. בדרך כלל אנחנו עושים את זה בתוך כחודשיים שלושה, שזה נחשב קצב יחסית
מטורף.
מאוד מאוד מהיר. בעסקאות אחרות שבהם הלקוחות פחות מנוסים, או שמדובר בעסקאות בסקיילים יותר גדולים מבחינת לדוגמה כסף המעורב וההיכרות בין הצדדים, העסקה עשויה להגיע לחצי שנה גם בדרך כלל.
הבנתי. ותאמר לי, מה התפקיד של היועץ המשפטי בעסקת מיזוג ורכישה? האם זה רק להכין מסמכים, או שכי יש כאן משהו שהוא הרבה יותר אסטרטגי ומובנה?
התפקיד של היועץ המשפטי בין אם פנימי או חיצוני, הוא קודם כל לייצר פתרונות משפטיים ועסקיים שיביאו את הלקוח למחוז חפצו. כלומר, התוצאה העסקית שהוא רוצה להשיג, לקנות חברה, לקנות פעילות, ואת זה הוא צריך לעשות תוך שמירה מינימום סיכון עבור הלקוח. עכשיו זה משתנה, בהתאם ללקוח, יש לקוח שהוא חובב סיכונים, יש לקוח שהוא שונא סיכונים, היועץ המשפטי צריך להציף את הסיכונים, הוא לא יכול לקווה נגדך ללקוח, לראש ולהגיד לו, אתה לא יכול לעשות את זה, צריך להזהיר אותו. עכשיו, לעתים נדירות, היועץ המשפטי אולי, אם הוא חיצוני, יש את הלוקסוס גם לומר, אני לא בעניין הזה, אם הלקוח רוצה להתאבד, זה עסקה שבטוח תגיע לבית משפט, אולי אני לא, זה קרה לי, באמת על כף יד אחת מקרים כאלה במקצוע, לא הרבה.
לפנימי יש פחות, אנחנו רוצים לשמוע שאנחנו ביזנס אינבלרים, ואנחנו צריכים להגיד את הכן, וגם אם זה לא, אנחנו צריכים להגיד את זה עם הכן.
נכון, נכון, זה מתח שקיים, אם אתה פנימי בחברה, אתה עובד של החברה, ולכן אין לך את הלוקסוס הזה שיש החיצוני. עכשיו, אם הלקוח הוא לא מיומן בעסקאות האלה, וככל שהוא פחות מיומן, התפקיד של עורך הדין הוא יותר גם כקונסיליירי, כיועץ העסקי, הוא צריך לבנות המנגנים העסקיים, יש הרבה עולם תוכן להביא, ולמד את הלקוח, אבל ההצעה של זה, קודם כל, אתה חייב לתכנן הכל עם הלקוח מראש, אתה חייב לעשות תכנון מראש, התכנון מראש הוא ההבדל בין עסקת נפל לעסקה שתקרה. אם לא, העסקה לא תוכנן מראש, הלקוח הלך וסגר איזשהו נייר הבנות עם צד שני לעסקה, הוא לא מודע לכלום, לא לסיכונים של העסקה, לא למנגנונים שצריך לאמת בעסקה, מסחרים ועסקיים, הדרך שלו אחר כך לתקן ולהחזיר את זה למסלול שבו נדון מחדש, היא כמעט לא קיימת. המרחב תימון שלו מצמצם משמעותית. לכן, העורך דין קודם כל צריך להיות עם הלקוח מתחילת הדרך, ולהגידו, שמע, אתה לא זז קדימה, משאנחנו יושבים שעה, מתכננים את העסקה, ואז תצא לדרך. אני אתן לך את רשימת הכלים, את רשימת המנגנונים, מה לסכם, ואז אתה יכול ללכת ולסכם מה שתרצה, אחרי שאתה יודע, כן ולא. עכשיו, מתי זה קורה של החשיבות של העורך דין? לדוגמה, הלקוח בא לקנות 70% בחברה. אוקיי, ויש עוד 30%, הבעל מנות השני נשאר עם 30%. מה קורה עם אותם 30%? מה קורה אם אתה רב איתו כל הזמן? איך אתה יוצא מהחברה הזאת? האם יש לך מנגנון שמאפשר לרכוש את אותם 30% בשלב מסוים, ואז ייפרד ממנו? זה משהו שעורך הדין צריך לחשוב עליו. אבל איזה זכויות וטו יש לאותם 30%? האם הוא יכול להפריע לי בכל דבר ניהולי בחברה? ואז זה מעשה גם לסכן את האיחוד דוחות הכספיים שאני רוצה בחברה, ואז עורך הדין צריך להגיד, תשמע, אתה לא נותן לו וטויים בנקודות האלה ואלה ואלה, כי אם אתה נותן לו, קוראים שני דברים. א', הוא לוקח לך דה פקטו את השיטה בחברה, ושתיים, אתה לא תוכל לאחד דוחות כספיים, שזה משהו שמאוד חשוב להרבה חברות בתחום.
בעסקאות כאלה של שותפות, נראה לי שצריך מאוד להקפיד על התקנון, ובאמת שם להכניס את כל הסעיפים הרלוונטיים.
תקנון, הסכם בעלי המניות, צריך לחשוב טוב, 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 וצריך לחשוב איך נכנסים, איך נפרדים, כלומר, איך מתגרשים.
כמו בזוגיות.
וצריך לבנות המנגנים האלה בקפידה,
לחלוטין.
כי אתה לא יודע,
בערך 50% מהשותפויות
לא מצליחות בסופו של דבר. מנגנון יותר גרוע זה כשמישהו לוקח 50% בחברה. ואז זה מנגנון שהוא קלאסי לשיתוק חברה. אם לא מסכימים, החברה משותקת. צריך לחשוב מה קורה, איך מכירים בסוגיות כאלה. אם בסוגיות שעולות את הדירקטוריון, אם יש מנגנון של 50-50 והצדדים לא מסוגלים להסכים. האם למנות בורר מכריע, או להקנות למישהו מניית זהב, או שזה למעשה יהווה טריגר, או למנגנון היפרדות בין הצדדים. הדבר השלישי שהלקוח הרבה מאוד לא חושב עליו, זה הצדדים המסחרים. הוא לוקח חברה, בא לחברה, משלם עליה סכום כסף, על בסיס ביצועים בעתיד שהוא רואה נגד עיניו, אבל יכול להיות שהוא לא יודע שאותם ביצועים בעתיד הם לא מובטחים. עם החברה, לדוגמה, יש הנציגות בינלאומית, שהיא רק לשלוש שנים, והוא בכלל בונה, הוא נתן מחיר עסקה לפי 10 שנים שהחברה תמשיך לעבוד. אתה כעורך דין צריך להגיד לו, אבל מה עשית? איך אתה בדיוק תבטיח שהמחיר שאתה שילמת לחברה הזאת יתאם את האופק האמיתי שלה, או שאתה צריך ללכת כתנאי מתלה להביא הסכמה של המעניק זיכיון לחוזה של 10 שנים, שיתאם את הציפיות שלך, או להכניס מנגנון של שינוי תמורה, אם הדבר הזה לא קורה. הרבה דברים, העורך דין הוא צומת קריטי בעסקה, בתובנות המסחריות שהוא שאב מעשרות, מאות עסקאות שהוא ביצע בחיים, יכולת לעזור מאוד ללקוח, במיוחד ללקוח שהוא פחות מיומן בעסקאות מהסוג הזה.
יש איזה שהם מסמכים, כאילו חוץ מה שאנחנו מכירים, ה-Memorandum of Understanding, האם יש עוד איזה שהם מסמכים שהם קריטיים לתחילת הדרך?
מסמך ה-NDA, שהוא מסמך הסודיות כמובן, הוא למעשה מסמך שגודר איזה מסמכים חושפים לצד השני, ואנחנו נדבר עליו עוד מעט כנראה, לפני שבנתי, אז הוא אחד מהמסמכים, לפעמים מסמכים של אי-עקיפה, כמובן שבהמשך הדרך יבוא ההסכם המפורט, אבל מסביב בכלל למארג החוזה, תלוי בכל חוזה, יש גם מסמכים נלווים הרבה פעמים. הסכמי בעלי המניות שיצטרכו לחתם, הסכמי העסקה קריטיים שיצטרכו להשתנות או לחתם.
נכון.
וחצה בזה.
אני ממש מסכימה איתך. לא אחת נתקלתי בעסקה שבאו ואמרו לי, זה מאוד מאוד פשוט, זה העניין של חודש, חודשיים, והעסקה יוצאת לפועל, והכנסתי את עורכי הדין החיצוניים, ו פער עצום בין מה שחושבים לבין מה שצריך לבצע בפועל. זה באמת מאוד מאוד חשוב לבוא בשלב הראשוני, ב-early stage, שאתה בא ויושב ובאמת מסרטט את העסקה ואת מה חשוב, להכניס את הנקודות שהן עקרוניות לצדדים, ורק משם לצאת לדרך אחרת, אתה באמת נתקל בהמון התנגדויות, או אם באמת אחד הצדדים כבר סרטט לעצמו בראש את העסקה, הוא כבר הבין איך היא נראית, והוא לא הבין אותה מהבחינה המשפטית, זה יוצר המון 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 קשיים, אני ממש מסכימה איתך. אני רוצה לדבר דווקא אפרופו ה-early stage, איך משפיעים כל הסכמי הסודיות ואי התחרות על התהליך, מה חשוב לדעת לגביהם, זה תחום מאוד 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 חשוב להתייחס אליו, לכל מה שקשור לצוותים נקיים, ויש פה היבטים של דיני התחרות, ואיך אנחנו מנהלים, זה NDA, זה ליועצים משפטיים, זה נראה כזה NDA בקטנה, אני שולח, חותמים, ומתקדמים משם. ויש לזה המון המון היבטים, אני ממש אשמח לשמוע מה אתה חושב.
תראי, הדגש הזה שציינת הוא בעיקר בעסקאות בין מתחרים. אוקיי, שבהם יש היבטים גם של תחרות, מבחינת דיני התחרות, וגם מבחינת, את יודעת, לפעמים בא מוכר, בא קונה, הקונה הוא מהתחום של המוכר, והקונה רוצה דריסת רגל, הוא רוצה או להוציא את ה... לפעמים הוא לא מספר, אבל הוא רוצה להוציא את המוכר מהתחרות איתו, או שבאמת יש לו אינטרס, באמת נקי ולגיטימי, לקנות את הביזנס כדי להתרחב. אומר למוכר, אתה לא יודע לעשות יותר טוב, אני יודע לעשות הרבה יותר טוב מהחברה שלך, יחד אנחנו נגיע להישגים מרשימים, בוא אני אכנס שותף בך ב-50, 60, 70 אחוז, ובהמשך גם אתה תראה נחת ביתרת המניות שנשארו לך. הבעיה היא שבשלב הזה המוכר עוד לא יודע מה האינטרסים העסקיים של הקונה באמת. הוא לא יודע אם הוא בא רק להתגרח עליו, לשאוב ממנו מידע, ואז לעקוף אותו, לקחת לו לדוגמה את המפיצים שלו, הספקים שלו, לצלול לנתוני הרווחיות שלו, לגנוב לעובדים, הוא לא יודע את כל הדברים האלה. וזה חשש מאוד מאוד גדול שצריך לטפל בו. החשש הזה גם מאוד מתיישב עם הסדר של הממונה לתחרות מלפני כעשור או קצת יותר. למעשה הממונה לתחרות אמר, תשמעו, אני לא יודע, לפעמים הצדדים לעסקה מגיעים, והם מתחזים ככאלה שרוצים לבצע עסקה, אבל בפועל זה כסות, הם למעשה רוצים לתאם מחירים, לחלק שווקים, לעשות שולחן שבו הם מוסרים אחד השני מידעים חשובים, הם מחליטים איך לחלק את השוק, אומרים, אני לא אתחרה כאן, אתה לא תתחרה כאן, אבל הם מציירים את זה כאילו הם רוצים לעשות עסקה לגיטימית. בואי נניח רגע שהעסקה כן לגיטימית, אוקיי? באמת יש קונה מרצון אמיתי שבא לקנות, מוכר מרצון, והמוכר חושש שהקונה ירצה ישאוב מידע, ובסוף לא יעשה את העסקה. איך הוא מגן על עצמו? בכמה דברים, ואלף הוא יכול גם להתהדר בחוזר של הממונה לתחרות, שהיום הוא מחייב, הוא אומר, תקשיב, אני לא נותן את כל המידע בבת אחת, אנחנו נקבע שווים בעסקה. יש שווים של LOI או MOU, שזה מזכר הבנות, בוא נראה שאנחנו רצינים, אחרי זה בוא נראה שאתם רציניים, עושים בדיקת נאותות כמו שצריך, אני רואה שאתם רציניים, אני רואה שאתם גם מקדמים את ההסכם המפורט כמו שצריך, ואחרי זה נראה איך אנחנו חושפים. אז איך חושפים? בשלב הראשון, חושפים מידע אגרגטיבי, אנונימי, ברמת שורה תחתונה. לפני מזכר הבנות בכלל לא חושפים מידע קטגורי. לדוגמה, אני מפיץ של כמה מותגים בינלאומיים, אני יודע לך בכל מותג, מה הליינים, מה המוצרים, מה הרווחיות שלי, מה התמחורים שלי, מה האסטרטגיות שלי, מה ההסכמים שלי עם המפיצים. לא, אתה תקבל נתונים ברמת השורה הכללית של כל החברה. הכנסות, רווח תפעולי, רווח נקי, זה מה שתקבל בשלב שלפני מזכר הבנות. המזכר הבנות גם הרבה פעמים לא מחייב, כי יש אחריו בדיקת נאותות. נגיד נחתם מזכר הבנות, הדדים יוצאים בדרך, אפשר להתחיל לבנות דבר שנקרא צוות נקי. קלינטים, זה גם ההוראה של הממונה לתחרות. מה זה אומר? כדי שאתה כקונה לא תחשף לכל הנתונים הרגישים שלי, ואני לא אפחד להתפשט בפניך, ושאתה בסוף תיסוג לי ותשאב ממני את כל הנתונים האלה, אתה תקים צוות נקי של יועצים חיצוניים, רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים, יועצי מיסוי, שהם לא חלק מהאין-האוס שלך, הם לא חלק מהחברה. הם יקבלו גישה למידע, והם יתווכו לך את המידע רק ברמה אגרגטיבית. כלומר, אתה תקצר, תגיד להם, תגידו אם יש משהו מסוכן, אם לדוגמה, הסכמי הפצה הם ברמת סיכון גבוה, ברמת סיכון נמוך, הם הסיכוי שמחר לוקחים את הזיכיון שיש למוכר וכרצה בזה. הם לא יכולים להעביר מידע בשלב הזה ברמה קטגורית או ברמה פרטנית, אלא מידע אנונימי אגרגטיבי. לא נחשפים שמות עובדים, לא נחשפים תנאים של עובדים בצורה, הם רק נותנים ברמות רוחביות איפה הרד פלקס של העסקה. ככל שהעסקה הגיעה והגיעה לשלב של חתימת חוזה, זאת אומרת, הדדים כבר מבושלים, באמת חתמו על חוזה, גם נגשים ממונה לתחרות, כבר אפשר לחשוף קצת יותר מידע ברמת קטגוריות, ברמות קצת יותר ספציפיות, בכפוף להקבלות של הממונה להגבלים העסקיים. זה השלב. כלומר, ככל שמתקדמים, המידע נחשף יותר. ייתכן שגם בשלב שלפני הממונה, עדיין לדוגמה לא ייחשפו שמות העובדים, או עדיין לא ייחשפו שמות, את המחירים של מוצרים מסוימים. הולכים בצורה מדודה לאורך העסקה. כך מגינים למעשה גם על המוכר, וגם מקיימים את ההוראות של הממונה על התחרות.
איזה המלצה פרקטית אתה יכול לתת לנו כשבאמת יש עסקאות שיש בהם צדדים מתחרים, כשאנחנו בשים לב, אנחנו צריכים לזכור שבאמת ההנחיות של הממונה זה לא רק הנחיות, אלא יש פה גם היבטים פליליים.
נכון.
שאם אתה לא עומד...
קודם כל יקבע ב-NDA מה ייחשף ובאיזה שלב. זה גם תאום ציפיות. דבר שני, יקבע ב-NDA הוראות לגבי קלינטים, כלומר צוות נקי. שהוא זה שיחשף המידע, והוא יעביר מידע לאנשים התפעוליים בחברות, רק ברמת שורות תחתונות, ברמות רוחביות, צריך לתאם את הדברים, את הדברים האלה, וכמובן צריך להחזיר את המידע בסוף אם הוא יוצאת עסקה, ולהשמיד אותו, ואסור לעשות בו שום שימוש אחר. ייתכן שצריך גם סעיפי אי-עקיפה, כלומר, non-circumvention, אתה לא, אם חשפתי אותך במידע על מפיצים או על דברים מאוד מאוד רגישים שאנחנו מסלמים מראש, אתה לא עוקף אותי בדבר הזה עכשיו, שלוש שנים, שנתיים, אתה לא נוגע בדבר הזה, לא פונה, לא עוקף אותי.
מן non-solicitation?
מה?
מן non-solicitation כזה?
זה אפילו יותר רחב, זה non-circumvention, כי אני לא נכנס לשאלה אם שידלת, ייתכן שהמפיץ פנה אליך, ואתה תגיד, לא שידלתי אותו, הוא פנה אליי, העובד לא פנית אליו, אני לא מעניינתי, אתה לא עוקף אותי בדברים האלה שסימנו, אתה לא נוגע.
הבנתי. יופי, זה נשמע טוב, חשוב לדבוק בכל העצות האלה ובדרכים האלה, כדי לא להסתבך. ואנחנו מגיעים למעשה לחלק העיקרי של העסקה, וזה כל מה שקשור למנגנוני התאמת תמורה והתניות שיש בעסקאות כאלה. איך מסייעים לצדים להגן על האינטרסים אחד של השני?
יש כמה דרכים, יש מנגנים משפטיים גרדה, ויש מנגנים מסחריים. גם משפטיים הם מסחריים. בסוף הדבר, מה זה התאמת תמורה? זה מעשה לתקן את מחיר העסקה כי מישהו עשה טעות או כי הוא טעה. זה הכל בבסיס. אז יש מנגנון המשפטי המוכר של שיפוי. בעסקה יש עסקת מצגים, נותנים עמודים על עמודים של מצגים לקונה, על מצבה של החברה, נותנים הפיננסים שלה, נותנים המשפטיים שלה, האם יש הליכים משפטיים, צריכים לגלות הכל. נגיד שלא גילו הכל. אוקיי, נכנסים לסעיפים שנקראים סעיפי השיפוי והפיצוי. הסעיפים האלה למעשה קובעים את גבולות הגזרה, על מה משפים, איך עובד המנגנון, ומעשה לדוגמה, נגיד שאמרתי כמוכר, לחברה אין חשיפות מס מעבר, החברה שימה את כל המיסים כדין, ובמועד ובזמן. ואני על יסוד זה, ואני הקונה לצורך העניין, שילמתי על יסוד זה 100 מיליון שקל שווה חברה, עבור 100% מנת שהחברה. בום! שנה אחרי העסקה נוחתת שומת מיסים, שאומרת החברה חייבת 10 מיליון שקל לרשות המיסים. אני שואל, מה זה? כל המוכר בגלגל עיניו לשמיים, אבל זה לא מעניין אותי. נותן לי מצג על המיסים. אני אומר, תקשיב אדוני, אני שילמתי 100 מיליון שקל, על בסיס הנחה שהחברה שווה 100 מיליון שקל. אם עכשיו אתה מגליח עם מנה 10 מיליון שקלים, היא לא שווה 100, היא שווה 90. אוקיי, המנגנון של השיפוי אמור למעשה להגן עליי משפטית, שאם קובעים חבות, ואכן החברה תארץ לשלם את החבות הזאת, המוכר ישפר אותי. הרבה פעמים קובעים גבולות גזרה, שמקסימום שיפוי, מינימום שיפוי, החרגות, לדוגמה מיסים בדרך כלל מוחרגים מהמינימום והמקסימום הזה, אבל ברמת העיקרון, אם העסקה נבנית כמו שצריך משפטית, סעיפי השיפוי אמורים לטפל בבעיה. יש סעיפי שיפוי שהם לא משפטים גרדה, כאלה, אלא שיפוי במניות. אומרים, שמע, אתה לא הפרת שום דבר, אבל שנינו בנינו על מצב מסוים, מתברר שהמצב מסוים לא נכון, אנחנו נסכים שכעיקרון השיפוי לא יהיה, אם בהנחה שהמוכר נשאר כשותף בחברה, השיפוי בדרגה, כברירת מחדל לא יהיה בשיפוי בכסף, השיפוי במניות. כלומר, אתה תדולל, ואני אקבל יותר מניות ממך, כדי לפצות את הנזק שנגרמי. עכשיו, בוא נעבור להתאמות מחיר היותר מנגנוניות, המסחריות יותר. יש כל מיני התאמות מחיר שמקובלות. אחת מהן זה התאמת הון חוזר, התאמה מאוד מקובלת בחברות. היא בדרך כלל עובדת, המנגנון שקוראים לו cash free, debt free. כלומר, אני קונה את החברה ברמה מסוימת, נקייה ממזומנים עודפים, ונקייה מחובות, כדי שהעון החוזר שלה, אני אתמחר אותו בצורה מדקת, ואני רוצה שתביא לי את החברה במועד השלמה, פחות או יותר אותו, מצב דברים שהצגת לי במועד החתימה, עם אותו עון חוזר שהסכמנו, ל-X חודשים קדימה. אם מתברר שיש פחות עון חוזר, אדוני המוכר, אני אפחית לך מהתמורה. אם יש יותר, אתה תוכל למשוך את העודף. מנגנון מאוד הוגן שנועד לשמור למעשה להביא את החברה למוכר בנקודת הקלוזינג, השמה, פחות או יותר כפי שהוא ראה אותה נגד הים במועד החתימה. זה מנגנון אחד. מנגנון שני, וזה מנגנון הרבה יותר חשוב, היום לפי דוחות בינלאומיים, כבר בערך שליש מהעסקאות בחו"ל לפחות נעשות עם המנגנון הזה, מנגנון שנקרא ארנאוט.
כן.
מנגנון תמורה מבוססת ביצועים. זה הולך ופושג, מתרחב גם בישראל, ולמעשה המנגנון הזה נועד לטפל בשני דברים. כשיש פערי הערכה בין המוכר לרוכש לגבי פוטנציאל החברה בעתיד, או כשיש אי ודאות מאוד גבוה לגבי ביצועים בעתיד. מתי יש פערים? המוכר בא, אמרת, שמה, אני חושב שהחברה היא במגמת צמיחה, היא תמרי לשמיים, היא תהיה טובה, יש צוות, בנינו יופי של תשתית. אם היום האבידה, הרווח הנקי הוא 2 מיליון, היא תגיע ל-5 מיליון. ואני רוצה גם למכור את הלפים הכפי גבוה. או החיופין, מצב אחר, יש אי ודאות מאוד גבוהה. המוכר הוא חברת זיכיון, שמחזיקה בנציגויות הפצה של מותגים בינלאומיים מאוד גבוהים. הוא רוצה מחיר שמשקף, מכפיל של 5-6 שנים קדימה, כשהזיכיונות במרביתם הם בשנתיים 3 קדימה. אוקיי, אז הוא אומר הקונה, אני יכול לשלם לך על בסיס ראייה ארוכת טווח, שאתה בונה תלים וגברות, ואתה מבטיח לי שהזיכיון יישמר, והנציגות לא תברח. אבל יכול להיות שבעוד שנתיים אין לי כלום, החברה מתאפסת. אני עכשיו מפיץ את הדוגמה של מותג בינלאומי, אחר מותג אומר, החלטתי להפיץ בעצמי, אני מבטל את כל הזכייניות, לא מחדש אותם, או אני מוצא מישהו שבא ונותן לי יותר עבור הזיכיון, אני אעביר את הזיכיון אליו. איך מצפים במצבים האלה? ארנאוט. אם למעשה קובעים, אתה כמוכר תקבל חלק מסוים של מרכיב העסקה מהתמורה במזומן במועד האשמה, אבל מרכיב אחר יהיה מבוסס ביצועים. איך הביצועים? קובעים. שנתיים, שלוש, ארבע קדימה, אתה תקבל לדוגמה, לפי הרווח התפעולי שהחברה תעשה בתמורה נוספת, או שככל שהחברה, הנציגות תמשיך, אתה תקבל אחוז מסוים גם בעתיד. יש לזה ביתי מס, צריך לחשוב על זה טוב עם יועצי מס מראש, כדי שלא יהיו טעויות מיסוי, אבל זה כלי חשוב וגשר על פערי הציפיות בין המוכר לקונה. הרבה פעמים פערי הציפיות האלה מפילים את העסקה. מנגנון ארנאוט אומר בעצם הקונה למוכר, תקשיב, אם כל מה שאתה אומר לי בסדר נכון, ובאמת תתגשם, אני מוכן לשלם לך את המחיר שאתה רוצה. אבל אני רק מוכן לשלם, אם זה באמת יתגשם. אז אם לא, או שאני קונה את זה הרבה יותר בזול, ואז אין עסקה, כי הם הדדים לא יסכימו במחיר, או שהמוכר יאמר, אוקיי, אני מוכן לקחת סיכון, אני מוכן להבין שאני ישולם מהחלק העודף, רק במקרה שהחברה תגשים את הביצועים. הבעיה עם המנגנון הזה, שהרבה פעמים הוא הופך את הצדדים לשותפים, גם אם נפרדו, להמשך הדרך. וזה מקרה שקרה לאחרונה בפסק דין ניבית. זה פסק דין ממש מתחילת חודש מאי, 2025, חברת וואן טכנולוגיות, שהיא אחת מהשחקניות החזקות בארץ בתחום המיזוגים והרכישות, רכשה חברת תוכנה שקוראה ניבית. מהאחים נאגר שהם היו הבעלי החברה, הם רכשה 80%, ואמרו להם, תשמעו, נעשה מנגנון התאמת תמורה, ארנאוט. אתם קבלו 10 מיליון שקל בחתימה, ועוד עד 5 מיליון שקל כתלות ברווח התפעולי של שנת 2016, ועל בסיס מכפיל מסוים קדימה. כלומר, אם הרווח התפעולי לצורך העניין יהיה ככה, אני משם לכם, לצורך העניין, מכפיל 4 על הרווח הזה, פי 4 מהרווח הזה. זאת אומרת, המוכר הוא רוצה שהרווח התפעולי יהיה כמה שיותר גבוה, הקונה, מבחינתו, זה בסדר אם הרווח התפעולי יהיה יותר נמוך, כי זה מקטין לו משמעותית את התמורה שהוא צריך לשלם, התמורה הנוספת. מה שקרה הוא שכבר כנראה, אם אני מבין נכון מפסק הדין, כבר בקלוזינג של העסקה, היחסים לא היו ממש טובים, התגלה איזה משהו, שהמשהו מהותי שלו סיפרו, אבל מה שוואן עשתה, היא ערכה דוחות כספיים משלה, שלמעשה באופן מלאכותי, צמצמו את הרווח התפעולי של החברה בכל מיני תרגילים חשבונאיים. לדוגמה, הם שינו את המדיניות החשבונאית של החברה, שינו את מדיניות השעות הנוספות לעובדים, את הרישום שלהם. הם העמיסו תיקונים מההיסטוריה של החברה מהשנים הקודמות לתוך 2016, באופן שהוריד בצורה מלאכותית את הרווח התפעולי של החברה. למעשה אמרו להם, תשמעו, הרווח התפעולי הוא לא ככה, אלא הוא חצי מזה. לכן, התמורה שמגיעה לכם היא לא 5 מיליון, אלא הרבה, הרבה, הרבה פחות מזה. הדדים הגיעו לבית המשפט וניהלו מאבק מאוד מאוד ארוך, ובית המשפט אכן פסק שוואן למעשה הפרה את החובה שלה וביצע מניפולציה בדוחות על מנת להקטין בצורה מלאכותית את הרווח התפעולי של ניבית ל-2016. הוא קבע שחברת וואן תשלם פיצוי למוכרים בגובה הפרש בין התמורה שהיא ראתה לנכון לבין התמורה שהייתה מגיעה להם, וזה אגב ממחיש את החשיבות של הדינמיקה שלאחר העסקה. לדוגמה, האם המוכרים חייבים להיות מעורבים בעריכת הדוחות הכספיים? מה הזכויות שהם לבקר? ולדוגמה, במקרה הזה, וואן בכלל לא שיתפה אותם, באופן של הכנה של הדוחות הכספיים, הצדדים שהיא הכינה. היא לא פנתה אליהם, לא נתנה להם את הביקורת. ראו שהיא ניסתה לעשות הכל, כדי לייצר את התשתית המשפטית, כדי לשלם כמה שפחות במנגנון הארנאוט. מנגנון שלישי...
כך לפחות ניתן, שלא...
מה?
כך לפחות ניתן בפסק הדין.
כן, אבל כך גם נפסק. כך גם נפסק. אז זה פסק דין, אגב, מאוד מאוד מעניין. יש בו גם, לדעתי, גם כמה טעויות בתפיסה. כן? לא בהקשר הזה דווקא בנדבך אחר של פסק הדין, אבל הוא פחות חשוב לשיחה שלנו. הדבר השלישי של התאמות תמורה, זה התאמות conditions, זה סגירה. אוקיי? וכאן זה ברמת העיקרון, תקרא איזה אופציה יציאה של הקונה. אם משהו משתבש.
אוקיי. זהו, ואנחנו במדינה שהרבה דברים משתבשים בה, זה דווקא מאוד מאוד מעניין אותי.
נכון, זה לא רק כאן, בעיקר בחו"ל אגב, דווקא בחו"ל יש פסיקות בנושא הזה, בארץ אין הרבה פסיקות בנושא הזה. אז ככה, יש שני סוגים של התניות קובננטים בחוזה לנושא של הסגירה. אחד זה, כולנו מכירים את זה, מי שעוסק במיזוגים ורכישות, תנאים של צדדים 60. אני צריך לקבל אישור רגולטורי של הממונה על הגבלים עסקיים, של התחרות צריכה. אני צריך לקבל אישורים של הבנקים, אני צריך לקבל אישור של מעניק הזיכיון לחילופי השליטה. אם האישורים האלה לא מתקיימים, אין השלמה של העסקה. הדבר הזה פחות מעניין, זאת אומרת, הוא יותר ניהול סיכונים, הוא לא התאמת תמורה במובן הקלאסי שלה. הסעיף היותר מעניין זה נושא של MAC, Material Change, זה היעדר שינוי מהותי לרע. סעיף שלאט לאט נכנס יותר גם בישראל. למעשה הסעיף הזה אומר כזה דבר, אנחנו קובעים רשימה של מקרים, שאם קרה משהו, שינוי מהותי לרע בין החתימה של עסקה, ובין מתי שאנחנו באים לבצע אותה, אני כקונה יכול להגיד פוס משחק, אני יוצא מהעסקה. זה בעצם מאפשר לי גם לדון מחדש על התנאים של עסקה, כדי לדבר עם המוכר ואומר לו, תקשיב, אם אתה רוצה שאני אבצע את העסקה, צריך כאן לגלח במחיר, צריך כאן לשנות את המחיר כדי שהעסקה תקרה. המנגנון הזה מאפשר למעשה לדון מחדש על תנאי העסקה, כי אם לא, המוכר פשוט יאבד אותה. אז מה הם קובעים בדוגמה? אני צריך ש-X עובדי מפתח של החברה ימשיכו לעבוד בחברה ויחתמו על חוזים. תנאי מאוד מקובל. אני צריך שהמצב שלא תאבד יותר מ-5% מהמחזור מחירות שלך בין החתימה לבין הקלוזינג. אני צריך שלא יעזוב לקוח שהוא אחד מעשרת הלקוחות האלה בין החתימה, ולא יהיה שינוי מהותי עם הלקוח הזה, או יהיה איום שהוא יעזוב. מגדירים ממש מקרים. למה צריך להגדיר את המקרים? אגב, כי יש פסיקה בארצות הברית, שאומרת שככל שאתה הסעיף יותר רחב, ההגנה שהוא יקנה לקונה היא יותר נמוכה. כלומר, אם הקונה רוצה הגנה אמיתית, הוא צריך להגדיר מקרים ספציפיים, ממש מדידים, עם KPI מאוד ברור, מתי ניתן לממש את המנגנון הזה או לא. אם הוא ניסה לתפוס מרובה, את המשפט יאמר לו, לא תפסת אדוני, ניסית ללכת יותר מדי רחב, והיית צריך להגדיר מקרים פרטניים. מקרה נוסף, אגב, שקרה הרבה בקורונה, בקוביד, לי אישית קרה, ואני אספר עליו, לתקופת הקוביד, בחודשים הראשונים, אנשים לא זוכרים, אבל העולם היה כמרקחה. וכולם חשבו שהעולם הולך להסתיים. והרבה עסקאות פשוט בוטלו, הקונים אמרו, שמע, אני יוצר את הכל, הבורסות קורסות, בהתחלה לפחות, העובדים בבית, אני לא יודע מתי אי פעם נחזור לעבוד, אלוהים, ייתכן שהעולם נגמר, אני לא מבצע את העסקה, אני לא גומר אותה. סלח לי, אדוני המוכר, אני משמע בסעיף המק, material change, אני אומר, השתנה מצב ורע, אני יוצא מהעסקה. יהיה מקרה כזה, אגב, אני חייב לומר עם גדעון מולייב, עשיתי איתו עסקה, אני חייב להחמיא לו ג'נטלמן אמיתי, שממש הייתה, הסגירה שהייתה ממש באותו זמן של הסגר הראשון. זה עסקה שמכרנו בחברה קימונאית, והוא יכל להשתמש, הוא יכל לנסות לשחק משחקים, לא שיחק משחקים, סגר את העסקה, הוא ממש חטף את כל הברוך הזה של הסגר הראשון, כל החנויות נסגרו, ופתאום הביצועים של החברה ירדו, אבל הוא היה מנץ', הוא בא וסגר את העסקה, אבל אני אומר לך, הרבה עסקאות במשק, לא קרו, גם בארצות הברית, הרבה ממשו את הסעיף הזה. עכשיו, מה חשוב בסעיף הזה, אפרופו כדי כך, אם אתה המוכר, אתה רוצה שהסעיף הזה יהיה מטומצם כמה שיותר. אתה רוצה לדעת עם מה אתה מתמודד. אתה בדרך כלל תסכים במקרים פרטניים.
אתה רוצה שכל שני וחמישי יחזרו אליך עם סעיפים ויגידו לך, הנה פה אני חוזר ותגלח לי.
אני לא מוכן שיהיה מגפה, אני לא מוכן שמשבר כללי במשק יהיה עילה לסגת מהעסקה. אני מוכן רק אם בחברה הספציפית שלי קורה משהו שמנותק מהמשק, כלומר, משהו ספציפי עסקי.
לצורך העניין, נגיד, נטישה של לקוח גדול?
אז זה מה שאמרתי קודם, נטישה של לקוח גדול, או נטישה של עובדי מפתח, או התארגנות עובדים, לדוגמה, יש כאלה שאומרים, אם התארגן בחברה גדולה, אם בין הסיין לקלוזינג יש התארגנות עובדים, אני לא במשחק הדיני. זה קורה הרבה, קרה לי בעסקה אחרת, בשופרסל, הייתה התארגנות עובדים בעסקה שהייתה אמורה לקרות, והעובדים דרשו בונוס עסקה של כמה עשרות מיליוני שקלים. אמרנו, תודה, לא תודה, לא מעניין אותנו, זה גורל לנו משווי עסקה. הסעיף הזה הוא סעיף מאוד מאוד קריטי, גם למוכרים, גם לקונים, צריך לבנות אותו בשום שכל, כיוון שאם יבנו אותו רחב מדי, זה יתפוצץ לשני הדדים, וגם הקונה לא בטוח שיקבל את ההגנה שהוא רוצה. דווקא לקונה עדיף להיות לא חזיר, לחשוב טוב, המקרים שבאמת מעניינים אותו, לטפל בהם פרטנית, ואז רוב הסיכויים שהסעיף הזה יהיה אכיף, הוא יוכל לממש אותו.
זאת אומרת, להיות נורא נורא פרקטיים, ואנחנו חוזרים שוב למונח שמוביל אותנו, שזה להיות ביזנס אינבלרים, אחרת באמת עסקאות לא ייצאו לפועל.
נכון.
אבל אחרי הכל אנחנו גם שומרי סף, אז אנחנו צריכים לזכור את זה ולדעת, לתפור את זה ולשלב את זה. זה מנעד כזה של שהתנה בין הביזנס אינבלר לבין השומר סף, וצריך נורא נורא לשחק עם זה בצורה שמשרתת את הלקוח שלך. וואו, זה המון המון אינפורמציה והמון המון סעיפים, זה נשמע סופר מסובך. אני עכשיו לצורך העניין רוצה שתיתן לנו טיפים ליועץ משפטי מתחיל, שהוא נכנס לתפקידו ואמור לטפל בעסקאות של מיזוגים ורכישות. מה הוא צריך, איזה כישורים הוא צריך, איזה כלים אתה ממליץ לו להשתמש בהם, איך היית מכניס אותו לעניינים, יגאל? אתה מומחה שלנו.
קודם כל, זה נכון לכל דבר במקצוע, אני חושב כמעט. כל טיפול בעסקאות, או כל טיפול בליטיגציה, או כל טיפול שהוא באמת, הוא בדיני נפשות, או דיני ממונות בהקשר הזה, צריך באמת לא להתגלח על הלקוח. לא להתגלח על הלקוח, זה אומר גם את היועץ המשפטי, אל תתגלח על הלקוח שלך, זה החברה שלך. אל תתבייש. אתה צריך לעשות, קודם כל, צריך את מוגדר מתכנון נכונים, למידה, וגם לבקש עזרה. אם אתה שכיר, לדוגמה, בוא נגיד, אפילו במשרד עורכי דין, זה עסקת M&A הראשונה שלך, או אתה היועץ משפטי בחברה, אתה צריך לבוא ואומר, תשמעו, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה.
אני רוצה ליווי.
אני חייב ליווי. אני חייב ללמוד מישהו. אז, או שאני אקח משרד חיצוני ואני אלמד ממנו. אם אתה שכיר, או נגיד, עורך דין חיצוני אפילו, שהוא פתח משרד, והגיע אליו עסקת M&A, אני אומר, תשמע, אדוני, אתה לא יודע, אתה פייב את זה? קח שטאפ, קח מישהו שילווה אותך, קח מישהו שעבוד איתך, תלמד ממנו, אתה גם לא תלמד אחרי עסקה אחת, ככל נראה תלמד אחרי 5-10 עסקאות לפחות, אבל אתה חייב מנטור, אתה חייב מישהו שילווה אותך, תקבע איתו פגישות, תבין איך העסקה עובדת, תבין את השלבים של העסקה, ותתכנן אותה כמו שצריך.
דרך אגב, אפרופו ליועץ משפטי, גם אם הוא מומחה בעסקאות של M&A, אני תמיד ממליצה שיהיה לו את היועץ המשפטי החיצוני, את העורך דין החיצוני שילווה אותו. יש הרבה מאוד דברים שאתה רוצה ככה, שיהיה לך סיור מוחות עם עוד בעל מקצוע, כדי לא לטעות, לקבל עוד observation של עוד מישהו שיש לו ידע מקצועי. אז זה טיפ שתמיד תיקחו, עורכי דין שאתם סומכים עליהם, משרדים חיצוניים שמלווים אתכם, שמכירים את החברה, שהם יודעים לעשות עסקאות, גם אם אתם מומחים בתחום, עדיין שיהיה מישהו שייתן לכם את הבקאפ הזה, זה סופר חשוב.
באופן כללי, טובים השניים מן האחד. מדוע? כי יש תמיד בקרה. יש שתי עיניים, זה אומר יש בקרה, יש תהליך של סיור מוחות, יש תפיסת טעויות. גם אני, אחרי 20 ומשהו שנים, אני לא יכול להגיד שאני יודע הכל, ולפעמים טוב לי שיבוא, אפילו צעיר ממני, ויגיד לי למה לא ככה, למה לא ככה. זה מעולה. התהליך הזה הוא נכון לכל דבר שהוא מורכב. אז כמו שאמרנו קודם כל, לא להתבייש ולבקש חונכות. דבר שני, לתכנן את העסקה. לדאוג שתתבצע בשווים הנכונים. יושבת עם הנהלה של החברה, יגיד לה, בואו נתכנן את זה, מי מטפל בעסקה, מי מוביל אותה בצד התפעולי, מי מוביל אותה בצד המשפטי, בצד החשבונאי, בצד הכלכלי. בונים צוות, אוקיי, אחרי שבנים צוות, אוקיי, מה אנחנו רוצים להשיג? בואו נבנה מסמך בולטים, נקודות לדיון, כדי לתאם ציפיות עם הצד השני, כדי שיהיה מינימום פערים בהמשך. כשסוגרים את עקרונות העסקה מראש בצורה טובה, החוזה עצמו הולך הרבה יותר חלק. כי יש פחות טעויות ופחות שגיאות בדרך, אחר כך שצריך לחזור אחורה, וכשהצד השני כבר אומר, אני לא מוכן לזוז, אני סיכמתי את מה שסיכמתי בהתחלה.
זה הנקודה הראשונה שדיברנו עליה.
הדבר האחרון זה כמובן ללמוד מהתהליך. תמיד לעשות תיעוד אחרי כל ישיבה, לעשות סיכום מפורט, גם בשבילך, כדי שתלמד מהדרך שאתה עושה, וגם כדי שיהיה לך הפקת לקחים. עכשיו, אגב, אם אתה ראשון, אם זה הפעם הראשונה שאתה עושה, אתה חייב ללמוד, יקרו לפחות 5-10 טיוטות של מיזוגים ורכישות. גם רכישת פעילות, גם מכירת מניות, גם להבין את המבנה של העסקאות האלה. אם אתה לא תקרא את הכל ותסתמך על הניסיון של אחרים, או תעבור על החוזה הראשון שיעבור אליך, אתה לא תדע כלום. אתה חייב לראות לפחות 10 חוזים שנחתמו, סליחה, שהם באמת, מכל המינים והסוגים, עסקאות איזיז, עסקאות מצגים ארוכות, עסקאות ביניים, עסקאות עם מנגני ארנאוט, עסקאות עם מנגני שיפוי מתוחכמים. אתה צריך לראות את הכל כדי להבין מה אתה לוקח איתך לעסקה הזו.
איזה יופי, יגאל. וואו, זה המון 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 מידע. אני רוצה להודות לך. אני חושבת שיועצים משפטיים שישמעו את הפודקאסט הזה יכולים להפיק הרבה מאוד לקחים, ללמוד על המנגנונים, ללמוד את התהליכים שיכולים חס וחלילה לייצר חשיפות פליליות, כמו הצדדים הנקיים, הצוותים הנקיים, ובכלל, להיכנס לתוך עסקאות, כשיש להם איזשהו added value, ויש להם איזשהו בסיס טוב ואיתן, ביחד עם אנשי מקצוע שמלווים אותם. המון 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 תודה.
תודה רבה, היה כיף.